הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפור ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני בק מנדי אור. הפעם אנחנו מדברים על הידי החרדית הספרדית. כן, יש דבר כזה בירושלים, אז מי הקים אותה, איפה הם יושבים? אנחנו נשמע גם את משנתו הסדורה של אחד מראשי בית הדין של הידי החרדית, הרב יעקב הספרדית, הרב יעקב שכנזי, חתנו של מורנו ורבינו, הרב הגאון רבי דצדקה, זצ"ל. נלמד על הידי החרדית הספרדית, ונשמע מי הם, מה הם, איפה הם קיימים, ואיך הם, מי האנשים שעומדים מאחורי העדה החרדית הספרדית, מאז הקמתה ועד ימינו. בתווך אנחנו נשמיע שירי הרבי הזקן בנתניה, שעלה יחול יום היורצת שלו, של הרבי הזקן. ערב טוב לידינו הרב משה גולדיס.
תודה טוב, ג'ליס, תודה לכולם. איך אתה הגעת על העדה החרדית הספרדית? אני לא יודע, אבל אתה יודע שאתה עשה מחושה גם כולם.
אז אני אגיד לך, אני פשוט פעם אחת עברתי מחסידות קרלין שמצאת בחוב יואל, בדרך הביתה, חוב עזרה שם, נכנסתי בצד שמאל, זה הישיבה של הרב אלבז, ובצד ימין ראיתי בית הדין של הידי החרדית הספרדית, ידעתי שהם קיימים, אבל...
זה שלנו, לא של פעם.
כן, אבל אז נפל לי הרעיון לעשות עליהם תוכנית, לדבר עליהם.
אז התחלת ללכת לשורשים.
בדיוק.
אבל למרות שהידה החרדית הספרדית לא הייתה שונה הרבה מהידה החרדית המפרסמת הבדץ. זה אמנם נקרא ספרדית, אבל זה כמעט היה חברת בד של הבדץ.
כן.
כמעט באותו שיטת קנאות, הגאון הרב מוצפי, שהיה הרבזן, מעבר לכל גדלתו, הוא גם היה קנוי, והוא היה בשיטה לא להשתתף בבחירות, ודגל מאוד בשיטה של התבדלות מהממשל. ותמיד אמר שאסור להיות איתם בקשר, אפילו בשביל להילחם נגדם. אז כך שלא חלילה להתגרר. למרות שמושלב היו קהילות עוד יותר קנאיות מהבדף, שהם מתנגדים למצב שהבדף עושים הקשרים בכלל למפעלים שמזדהים עם הציונות, כמו תנובה, או מפעלים שבקיבוצים, והרבה טענות על הקשרים של דברים שנגד המותרות. הרב מוצפי ידוע כאחד מקדושי ירושלים. הרב שפסקי דלוי שהיה מספר בדרשות שלו דברים מדהימים, גם בתור דיין ברב פויסק. הוא היה אישיות מיוחדת במינה, עם לב רחום וקשור לכל דבר, לכל סכסוך, ומעבר לפסק הלוך היה גם דואג לסיום הסכסוך. אפילו היה מצליח להחזיר את השלום כאילו לא קרה כלום. בירושלים סיפרו גם שבשאלות שהיה בהן אפסד מומרים, הוא היה עוזר כספית. צריכים לסרטה באוף, שהיה צריכים לזרוק את הכלי, הוא היה גם נותן כסף לאישה לקנות כלי חדש. בהרכב של הרב מוצפי היה גם דיין אשכנזי, הרב בזן, מאדמו"ר ירושלים, עבור מסטופקס, גם מהדמות קדושה, במצוות המצים, גם אדמו"ר מעניין, חביב על כל ירושלים. היום גם נדבר על משהו מאוד מעניין, על קשר בין בזן של מטו לבזן של מלו. זה דבר מעניין, אבל הוא ממחיש את גודל הדיינים שהיו אז, שפילה בשלב התחשבו בדעה שלה. כעודו יש בגמור המאמר, אין באיזה שלמה לא נכנסים לדון בני הדין, עד שמחרבים באיזה של מטו שהגיע ראש השלב. והרבה סיפורים יש על זה, על המושג הזה. אבל אם מתבוננים בדיינים שבתי דין, שכאלו צדיקים, שהיו אז, אפשר יותר להבין במה מדובר. על ארץ אסטפולו, הרבה מספרים שכל העולם מספר לו על הבדיחות, ידוע על ארץ אסטפולו, זה נכון שהוא היה בעצמו משמח עם בדיחות, אבל יש קצת טעות בהסתכלות על האדם. הארץ שלו היה גבי של הרבה רבוח ממשבוז, והוא היה אדם גדול, וכידוע הרבה רבוח לא היה קלדן, והארץ שלו היה משמח אותו באמירות שלו כדי לבטל את התפקידה שלו. אבל אנחנו מגיע את הסיפור מגיע לגבי בדין. בדין של מעלה. פעם שרב רבו אוכל אמר לו, ארשלה, ארשלה, תסיק את כל הבדיחות שלך. מה תענה בפני בדין של מעלה? ארשלה אמר לו, גם על זה עונה, עונה תשובה, תשובה עם בדיחה. הוא אמר לרבי שיש חמש בעל כורחך. בעל כורחך אתה נוצר, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת, בעל כורחך אתה עתיד לתת דין וחשבון. ובסך הכל המצב ככה מצחיק, עד שהוא ידע כבר אמר, איך הוא נולד, הוא לא רוצה, אתה חי. עד שהוא מסכים לחיות, אתה מת. ככה כל דבר על כורחך. אז הוא אמר ככה על עצמו, כשאני אגיע לבית של מעלו, אני אגיד להם, אני ויתרתי על ארבע בעל כורחך. בסך הכל אנחנו נוותר על אחד בסך הכל. על כורחך אתה ניתן דין וחשבון. היום כשמדברים על הרב מוצאטי, שהרב מוצאטי היה מיוצאי בבל, מעיראק, וכן הפכונים מהנידח העיראקי, הפכונים השירים מתעניינים ומעניינים, מתחילים סלט כרוב בטיבול מודגש, חמוצים טירשי, שזה למעשה ירקות כבושים, אבל זה נמצא בכל ארוחה, מרק קובה ודמי, המאכל עיראק המקורי, והוא גם עלה איתה בארץ ישראל, קובה מאורז ובשר, מתכון קל ומהיר, וחמין של עוף ממונה, חמין מעניין וטעים שנקרא בשפה עיראקית טיבית.
והכל בערך שיש לידה חרדית הספרדית. אני אומר, הכל בערך שיש לידה חרדית הספרדית?
ברור, איזה שאלה.
טוב. אז אנחנו, לפני שאנחנו ניכנס יותר פנימה לתוך מה שיש לך מה להגיד לנו, אנחנו נשמע את אחד מהשירים, נאמר, השיר של אדמור הזקן מלובביץ', ארבע בבות, שבידי שנקרא דר ניגון פומפיר פל, גם מכונה ניגון אדמור הזקן או ניגון הרב, זה הניגון של חסידות חב"ד. אחדים אדמו"רי חב"ד עסקו בסגולות של הניגון הזה. הרבי המהר"ש מלובביץ' אמר, כשמנגנים את הניגון הזה של הרבי הזקן, זהו זמן מוכשר לתשובה, מפני שאז יש עת רצון למעלה. אדמו"ר הרש"ב אמר, כשמנגנים את הניגון הזה בהתעוררות פנימית, זהו זמן שמוכשר לתשובה והתקשרות. וכשמנגנים את הניגון בטהרת הלב, אחר תרומת הדשן, נכון שבתיקון חצות, לאחר קריאת שמע של המיטה במיטות ואחר תפילה במאמץ עמוק, אפשר לפעול ישועות פרטיות בבנים וחיים. אדמור המרייץ אמר, בידינו הבטחה שכאשר ינגנו את הניגון מתי שיהיה והיכן שיהיה, ישמע זאת הרבי אדמור הזקן וירגיש באיזה מדרגה גבוהה שרק יהיה. ושזה תלוי בהכנות המקבל. הזמן של הנגינה של הבבות בדרך כלל נהוג בחסידות חב"ד לנגן את זה בזמנים מסוימים, כמו בחודש אלול, ימי סליחות, שמחת תורה, או ימים אחרונים של שלושה רגלים, פורים, יתד בכסלו, ביום כיפור, בימים טובים נוספים, ובכן בזמני שמחות שמובילים את החתן והכלה לחופה, בר מצווה וברית מילה. אדמו"רי חב"ד נזהרו מלנגן דווקא בזמנים האלו, שראש השנה וחודש שלול ברית, חתונה ובר מצווה, וכמובן ביותד בכסלב, שנחשב ראש השנה לניגון הזה. בלובביץ', העיר הארץ של מרכז חסידות חב"ד, במשך כמאה שנים, היו מנגנים את הניגון הזה רק בזמנים קבועים, כמו יותד בכסלב ושמחות. צריך מאוד לדייק בשיר הזה ובנגינה שלו, יש אותו בכל מיני ורסיות, אנחנו מביאים איזשהו קטע אחד, שאחד מזקני חסידי לובביץ' שר את ארבע בבות. הפעם האחרונה ששרו את הניגון הזה בפומבה, בנוכחות הרבי מלובביץ' בשנת תשמ"ט, שבת פרשת שמות, באותה התוועדות דיבר הרבי על הזהירות המיוחדת שיש בשירת הניגון. הוא הורה שינגנו עתה באופן יוצא מן הכלל, ומאז לא אושר יותר בהתוועדויות של הרבי. אז בואו נשמע את ארבע בבות.
Yeah.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפי שאנחנו נכנסים, כרגיל מדי שבוע, לנושא שלנו, אז שירה של שולמית אייזנבך. ירושלים היפה שלי, השלג. בוא כתוב לך עירי המושלגת, שבת שלום ויפה, ואין יפה ממך. קוליין למראך מתנגת, והשפתיים רוטטות בהזכור שמך, ירושלים היפה שלי. עם בוקר לבשת בגד כלולות לבן, ואינומה מצועפת עתית לראשך, ואת בועקת כמו חלב וחדוש לחלבן, והשמש מלטפת ומשתתפת באושרך, ירושלים היפה שלי. שמחה עד שבנייך פוסים מעדנות, לבתי התפילה ילכו ברגש, כל צעד על שבילים ודרכים קפואות, אין מבחינת צעידה על חבל וקרש, חלילה שלא לחליק. ועין עיני יבשה למראה הנפלא, ואיזו שלווה ירדה לעולם. ועל כל שבת יש לה עילה, אבל היופי הזה מסכימים כולם, כי אין יפה ממך. כי העולם נקי מכל רבב הרפש, ונשמת כוחי תפאר ותספר, ואיזה רוגע ומפה לנפש, ושירת הבריאה תשורר ותזמר, ירושלים היפה שלי. ואנחנו מספיקים להודות על שפעת המים המחלחלים לתאומות, ועל האוויר הנקי והצח, ועל המראה המבריק והמצוחצח, ירושלים היפה שלי. ועל כל הטוב שאתה משפיע עלינו, ברחמך הרבים ובאהבתך אלינו, הודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו ואין עוד מלבדו. שירה של שולמית אייזנבך. ואנחנו מזכירים בשירים שלנו הלילה את שיריו של הרבי הזקן, חסידות חב"ד. חסידות חב"ד משופעת בשירים, אחת מהחסידות הגדולות שיש בה הרבה שירה מכל הסוגים, זאת אומרת, גם שירי רגש וגם שירי שמחה והרבה שמחה. אז למה אנחנו מהשירים שלנו? כי עבדה לטבת, שזה מחר, יום פטירתו, יום הילולה של רבי שניאור זלמה מלאדי. אז כמה משפטים וכמה דברים על רבי שניאור זלמה מלאדי. רבי שניאור זלמה מלאדי, המכונה אדמו"ר הזקן, נולד בי"ח באלול, ה' אלפים תקופ"א, 1745, נפטר בכ"ד טבת, ה' אלפים תקופ"ג, 1812. הוא מכונה אדמו"ר הזקן, וכן הרב, וכן בעל התניא והשולחן ערוך, וכן רש"ז, וגם רש"ז. מייסד תנועת חסידות חב"ד, ואדמו"ר הראשון בשושלת הזאת, הוא עמד בראשה משנת תקל"ב, ועד לפטירתו בשנת תקע"ג. ספריו הנודעים זה התניא ושולחן ערוך הרב. הוא נולד לברוך ורבקה בי"ח באלול, כמו שאמרנו, בליאזי, שמחוז ויטפס בבלרוס, שהייתה אז תחת שלטון פולין, לפי מסורת חב"ד. רבי שניאור זלמן הוא דור שביעי למהר"ל מפראג, שהיה צאצא לדוד המלך. ישנם חוקרים שמפקפקים בייחוס של המהר"ל, אך מציעים אפשרויות שונות לקיים את המסורת של החסידים בדבר ייחוסו לדוד המלך. כשנולד ערך הבעל שם טוב רבו של אביו סעודה גדולה, ואמר שנשמה חדשה ירדה לעולם, שתאיר את העולם בתורת הנגלה ובתורת החסידות. ומשכך נקרא שני אור. מסופר כי הבעל שם טוב ביקש מהורי שניאור זלמן שלא יפרסמו את לידת בנם. בגיל 3 הובא לבעל שם טוב לבקשתו לשעה קלה, בה גזד את שערותיו והניח לו את הפאות, ששם בידו על ליבו וברך אותו. כשהיה בן 5 שנים למקרא, הביא אותו אביו פעם נוספת אל הבעל שם טוב וברך אותו שוב. בחזרם הביתה שאל הילד את אביו מי היה האיש הזה, וישיבו כי זה היה סבא. ומאז היה נוהג לחנותו סבא, ואף באוזני נכדיו כגון רבורך מז'יבוז' ובעל דגל מחנה אפרים, כמו כן היה נוהג לומר באוזניהם, כי אמנם הבעל שם טוב הוא הסבא שלהם הגופני, אולם הבעל שם טוב הוא סבו שלו הרוחני. ממש. אלו היו הפעמים היחידות שרב שניאור זלמן ביקר אצל הבעל שם טוב, כי הבעל שם טוב הסביר לאביו כי הוא צריך לקבל את עיקר תורתו מתלמידו המגידי מזריץ'. בשנת תקי"ד, 1750, כשמלאו לו 5 שנים, קיבלו אותו כחבר בחבורה קדישה של ליאזני, לבקשת הבעל שם טוב הצדיק הרב לייב סורס, על פי המסורת המקובלת בחסידות, ביותו בן 9 שנים למד הנדסה ואסטרונומיה, וביותו בן 10 שנים כבר הכין לוח שנה עברי ל-15 שנה. כשהיה בן 12 שנים, הראה שלימד רבים הלכות קידוש החודש לרמב״ם, והרבנים שהיו באותו מעמד התפלאו מהבקיאות שלו בנושא הנידון, ולא מצאו את ידיהם ורגליהם. בגיל 13 החל לשמש בפועל בחברה קדישה, ותיארו אותו כרב תנא ופליג. בשנת 1000 תקוף, והוא בן 15 שנים, נשא לאישה את סטרנה, ביתו של יהודליב סגל מביטפס. בשנת תקוף כ"ד נשא לראשונה ללמוד בבית מדרשו של המגיד מזריץ', ממלא מקומו של הבעל שם טוב. המגיד סיפר לו הולדות מעלת נשמתו בהיותה נשמה חדשה. וכן תפקידו בעולם הוא לגלות ולבאר תורת הבעל שם טוב באופן של הבנה והשגה בדרך החב"ד. כשנפטר רבו המגיד, רצו כל תלמידי המגיד החברה קדישא לזכות להתעסק בטהרתו, לצורך כך הטילו גורל לדע מי יזכה לאחוז בגופו הקדוש בשעת התפילה. מסופר ששניאור זלמן זכה ועלה בידו הפתקה, ראשו כתם פז, ומשיכך זכה לטפול את ראשו של, המגיד. לאחר פטירת רבו נהיה חסיד של בנו הרב המגיד רב אברהם המלאך, ולאחר שזה הסתלק היה למקורבו של מנחם מנדל מויטפקס. בשנת תקוף למד נולד בנו הגדול שנקרא דוב בר, על שם המגיד מזריץ', ואשר שימש כמלא מקומו של אביו לאחר פטירתו. הוא מוכר בשם האדמו"ר האמצעי. בשנת תקוף למד זין, לאחר עליית מנחם מנדל לארץ ישראל, יחד עם אברהם מיקליסק, היה אחד משלושת הממונים על קופת מאורות ארץ הקודש שהוקמה על ידי רב מנחם מנדל מויטפקס. בשנת תקוף ממוו מונה על ידי רב מנחם מנדל לממונה היחיד על הנהלת הקופה ולמנהיג התנועה החסידית רוסיה הלבנה, בלרוס. בשנים האלו הצטרפה אליו קבוצת תלמידי חכמים שחלקם גדלו במוזי ההתנגדות לחסידות וילנה ושקלוב, ותורתו המשלבת החוויה המיסטית בתוך החשיבה הלמדנית שכלית קסמה להם. עוד בצעירותו התלווה רבי שניאור זלמן לרבי מנחם מנדל מויטפקס לביקור גורלי בווילנה, על מנת לנסות לשכנע את הגאון מווילנה בצדקתה ובכשרותה של תנועת החסידות. הגר"א סירב לראותם ועזב את וילנה לפני שהם באו לשם לעיר. אגרותיו של רבי שניאור זלמן לחסידיו בליטא סייעו לחסידים לעמוד על דעתם ולהיאבק על דרכם מול המתנגדים לחסידות. והחרם שכתבו כנגד החסידים הן מהווה מקור מרכזי גם כיום לידיעת ולהבנת השלשלות המאורעות באותם הימים. בסערת הרדיפות כנגד החסידים בליטא, ועל פי היתר מפורש שנכלל בחרם על החסידות, הלשינו מספר מתנגדים לחסידות לשנות הרוסים כרבי שניאור זלמן, שולח כספים לחסידים שעלו לארץ ישראל, ובכך מסייע לאימפריה העות'מאנית אשר היו יריבי רוסיה הקיסרית. כתוצאה מיידית נלקח רבי שניאור זלמן לחקירה, ישב במאסר בפטרבורג מיום כ"ד תשרי תקנ"ט. בשנת החסידים שוחרר בי"ט בכסלו תקנ"ט, ואז הוא שוחרר, ותאריך זה נשמע בחסידות כחג הגאולה. בשנת תקס"א נצר שוב, לאחר שקהילת פינסק דיווחה לשלטונות כי תורת החסידות כוללת בתוכה יסודות חתרניים כנגד השלטונות של הצאר. המצר זה שוחרר באותה שנה בחג חנוכה. עד למאסרו בשנת תקס"א התגורר רבי שניאור זלמן בעיירה ליזני של יד העיר ויטפס. לאחר ששוחרר ממאסרו אסרו עליו לחזור לליזני ואילצו אותו להישאר בפטרבורג. בהשתדלותו של נסיך שהיה מקרוב לשלטון, אפשרו לשניאור זלמן לעבור לעיירה לאדי, שנמצאת גם היום כמו עיר הולדתו ליזני במחוז ויטפקס של בלרוס, על גבול בלרוסיה-רוסיה. בלאדי ישב שניאור זלמן במשך 11 שנים. לאחר שני מעצרים, אותם עבר, פיתח ושכלל רבי שניאור זלמן את תורתו והפיץ את העיקר שלה ברחבי וילנה ובלרוס. בעקבות שיטת הלימוד החבדית ואופן הפצתה בציבור, נקלע רבי שניאור זלמן לוויכוח עם אדמו"רים נוספים בני דורו שחלקו על דרכו בלימוד תורת החסידות וההפצה שלה. הייתה תקופת נפוליאון. תקופת מלחמת נפוליאון והפלישה שלו לרוסיה, אמר רבי שניאור זלמן מלאדי, רבי שניאור זלמן בלטניה, כפי המסופר, כי הוא יודע שניצחון הצרפתים יביא ליהודים רווחה חומרית. אולם בכל זאת הוא מפלל למפל את נפוליאון, שכן שלטון צרפתי עלול להביא את היהודים לסכנה רוחנית של זלזול במצוות ובאמונה. בעקבות המלחמה ובשל פלישת הצרפתים לרוסיה, נמלט אדמו"ר הזקן וכן כל בני ביתו מהעיירה לאדי שבבלרוס, בהם הם חיו תוך שהם נהנים משמירה צמודה של חיל הצבא הרוסי. שהוא גם נסוג את אותו זמן אחרי לצבא הרוסי, בכוונתו של אדמור הזקן היה להגיע לעיר קרמנצ'וק שבאוקראינה, ושם לקבוע את מקום מושבו. במהלך הבריחה הגיעו לכפר פניה שליד העיר קורסק, ושם במוצאי שבת כ"ד בטבת תקע"ג נפטר רב שנוז זלמן מלאדי, והובא למנוחת עולמים בעיר אודיץ' שפלך פולטובה אוקראינה. החיבור החשוב שלו ביותר הוא ספר התניא, או ליקוטי המרים, שהוא גם החיבור החסידי העיוני השיטתי ביותר. עיקרו של הספר הזה מוקדש לעיון מעמיק בפנימיות וחלקי הנפש, תוך זיקה מובהקת למנוחיה של הקבלה, אם כי אינו הוא לא ספר קבלי. בזכות חיבורו זה נקרא רב שנוז זלמן בעל התניא, כינוי חבדי אחר שלו הוא זכה אדמור זקן. בעל התניא התחיל לכתוב גם ספר של צדיקים, אך הספר הזה עלה באש. חיבור אחר של רב שנוז זלמן מלאדי נקרא שולחן ערוך הרב. ספר זה כתב בהוראת רבו המגיד מזריץ', והפוך חריג למדי בנופה של החסידות בראשיתה, ביותו חיבור הלכתי מובהק, הנכתב על ידי רבי חסידי. רובו של הכתב יד הזה היחיד באותו זמן נשרף, בעת אחת מהסופה הגדולה שהייתה בלובביץ', וכך הגיע רק רבע מהספר רוב חלקי אור החיים. אף על פי שמקורו הוא נכתב על כל ארבע חלקי שולחן ערוך. עד היום הספר נחשב מקור הפסיקה העיקרי ביחסות חב"ד ובחוגים נוספים. הוא מוכר גם בקהל הרחב כאחד מגדולי ספרי הפסיקה של תקופת האחרונים. בעל התניא גם תיקן תקנות הלכתיות לציבור הרחב. את התקנות שלו המפורסמות, שהיא תקנת המקוואות, שנועדה לאפשר טבילת טהרה לנשים במקווה חם ומעודר. החיבורים שלו, כמו שאמרנו, ספר התניא ושולחן ערוך הרב, תורה אור וליקוטי תורה, סידור הרב, נוסח ומנהגי התפילה שהוא תיקן, על פי נוסח האריז"ל, מאמרי אדמו"ר הזקן על תורה ולימודים וכתובים וזוהר, סידור מאמרי חז"ל, מועדים ועוד, 26 כרכים. ישנה מסורת כי בשפה הגדולה נוספו מעל 100 כרכים של מאמרי חסידות, בנוסף לחלקים העיקריים מן הספר שולחן ערוך הרב, כמו כן מסופר שבית פטירתו של הרב הקדוש סבא משפולי נשרף אצלו סיפרן של צדיקים. הניגונים שלו, מעבר היותו רב שנוז זלמן מלאדי, שנוז זלמן בעל התניא, מחבר תורני, הוא נכון בחוש מוזיקלי ומפותח והלחין ניגונים. במסורת חב"ד השתמרו 10 מניגוניו אלו. בחסידות חב"ד מקובל כי הניגונים האלה שסגולה מיוחדת לתוארות התשובה. אנחנו שומעים הערב את הניגונים של הרבי הזקן. הניגונים בתורתו של רבי שנוז זלמן הם חלק עיקרי בעבודת השם, שמסייע לפתיחת הלב בתפילה ובקיום מצוות, דבר שמשך את הנפש. הניגון המקודש ביותר בניגוני חב"ד נמנה בין 10 אלו, הוא הניגון 4 בבות, 4 שערים, יצירה מוזיקלית שיש בה 4 בתים, שתוכנה מקביל 4 עולמות העליונים הרוחניים המתוארים בכתבי הקבלה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לאחר פטירתו של רב שנוז זלמן מלאדי נחלקו התלמידים לשתי קבוצות, האחת העמידה בראשה את בנו רב דובר שמכונה אדמור האמצעי, השנייה תלמידו רב ברמן מסטרלשה. לאדמור הזקן היו עוד 2 בנים, רב חיים אברום על שם רבו אברום מלך, שסירב להניק את החסידות לאחר מות אחיו, ומוישה שניאור על שם סב אביו, נכד המהר"ל מפראג. בת אחת של בעל התניא נקראה פרדה, צאצאיו של שנוז זלמן מלאדי קרויים שניאורסון, והידוע שבהם הוא מנחם מנדל שניאורסון, שעמד בראש חסידות חב"ד בחצי השני של המאה ה-20, מה שנקרא כמעט חצי יובל שנים של חסידות. בין תלמידיו החשובים נמנים רבי יצחק אייזיק מעומל, יצחק אייזיק מויטבסק, רבי אוחמוטחה מבברויסק, רבי זלמן זמיר, רבי פנחס משקלוב ונחמיה מדברובנה. הוקם איגוד של צאצאים, נוסד בשנת תשל"ב, במסגרת 71 המוסדות שהוקמו לכבוד חסידותו של הרבי לשנת ה-71. יוזם ומייסד האיגוד הוא הרב שמואל אליעזר אלפרין, רב שכונת בית ישראל בירושלים, דור שביעי לבעל התניא, שכיהן כיושב ראש עד לפטירתו. כיום מפעילים את האיגוד בניו ונכדו בניו יצחק מאיר אלפרין, מושי צבי אלפרין ומנחם מנדל וילהלם. נציג הארגון בניו יורק הוא הרב שמואל בוטמן, שמארגן את כנסי הצאצאים השנתי וכ"ד לטבת, יום פטירתו של בעל נתניה. וזה מאורגן בכל שנה בצורה מאוד מסודרת, מאוד יפה ומאוד מכובדת. יש מפעלים של אותו איגוד שעושה הרבה דברים, מחלק מצות, יש לו קו חם וכן הלאה. אז זהו רבי שניאור זלמן מלאדי על קצה המזלג, כמו שאמרתי לכם, יש עשרות ספרים שיצאו בכל המגזרים, מהחרדי ביותר ועד החילוני ביותר, שכתבו על גדלותו ומי שהיה בעל נתניה. אז אנחנו רוצים לשיר של האדמו"ר הזקן.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי ששמענו את הבבות ושמענו את הסיפורים הקשורים לעניין הזה, אז אנחנו חוזרים חזרה שוב אליך, שוב ידידינו, רב משה גולדיס, לילה טוב.
לילה טוב,
גלי סייאת
לכולם. שפתח לפרשה, פרשה זוהירו. זוהירו אל אברום ביצחק וליעקב, ורש"י פירש זוהירו אל אברום, אל נובלו, אל האבות.
כן.
רש"י מפרש בהרבה הסברים השלם, שהוא הוסיף את המילה אל האבות. הוא הסביר שהכוונה שיש אנשים שהם בנים של אנשים קדושים, היום קוראים לזה יחסנים, אין נקלח, אבל הם סומכים על זה רק בגלל שהם שהם אומרים בנים, הם לא מתאמצים לבד מי יודע מה.
כן.
אבל הזכות, אבל זאת למרות הבינו, ביצחוק ומנדיה כבר ידוע שכל אחד לא יסתפק בזה שיש לו זכות אבות, זכות של אבא, כל אחד ישתדל לבד להיות את הבסט בעבודת השם, להיות בעצמו בבחינת אב. ובזכות זה השם השם נראה להם. כך גם כנראה היה אצל צביקים האלו בדור האחרון שלנו, המוסאפי, הסטרופי, שהיו קדושי עליון, וכנראה גם הם זכו להיות מבחינת מרכבה לשכינה. במצב של כאלה בתי דין אפשר להבין את המושג של בזן של מטה ובזן של מעלה. והכוונה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שבזן של מעלה יש את המושג של הבזן של מטה. שהכוונה שבעת הצורך משתמש הבזן של מעלה לפסקים של הבזן של מטה. זה נשמע מוזר, אבל גם יש הרבה סיפורים בהיסטוריה של הדורות שרואים שהבזן של מטה זה לא סתם שישו עם פוסקים, שמשתקף בצורת הדיון כצורה של דיון של בזן של מעלה. כולנו מכירים את הנוסח שאנחנו אומרים בתורה של דורם בערב השונה. אנחנו אומרים כשם שמכירים בזן של מטה, כך הם מוצרים בבזן של מעלה. זה גם נראה מוזר. בדרך יוקיפה שאומרים התורס קלולס, זה עוד יותר מודגש. כשם שאנחנו מתירים לבזה של מטו, כך מתירים לבזה של מטו. כאילו, הבזה של מטו פוסק וקובע לבזה של מטו. למרות שכל אחד מבין אחרת, כל אחד חושב, ולא רק חושב, הוא גם בטוח שהבזה של מטו הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל בתורה כסוב אחרת. הלשון של הפסוק, לא בשמיים היא. המשמעות שהבזה של מטו מחכה לפסק דין של בזן של מטה. ובספרים הובא, שמי שזוכר אחרי 120 שמגיע למעלה בשמיים, דנים אותה בזן של מטה. ולמה? כי הבזן של מעלה מרוחק מאוד מהמוצגים של, של כל העולם הזה, כל הלפיינות, כל המשתמע מכך. והדיינים של פה חיים איתנו ומכירים את המצב של כל העולם הזה, הם הרבה יותר קרובים למצב הזה. ואז הם יכולים לדון את האדם שעולה מכזה עולם. למרות שאתה יודע, היה בירושלים באולב קליין, המשגיח לסדר בישיבה בביאן, מזיק לירושלים, אז הוא אמר, מה ככה, שלאח המאה ועשר נגיע למעלה לבזן, ולישר הפסיקו לו גיהנם. איך אמר זה ביידיש? גיהנם הרי. אני אשאל אותם, וכי מאיפה אני בא? לא מגיהנם. זה הייתה אמרה שלו. היום שמדברים על ידי החרדית הספרדית, שהרבית של היער, הרבה חמוצפי, כמו שאומרנו בבטיח, נמצא מתכונית במידך העיראקי. במידך שלהם יש מאכלים מעניינים שכדאי לנסות. אנחנו נתחיל עם סלט קרוב, שזה סלט חמוצים מאוד מעניין, ואצלם החמוצים מרכיב בכל ארוחה. אז בקערה שמים 200 גרם קרוב חצוץ. היום בקצוצים המוכנים, בשקית יש 200 גרם, בשקית ביצית, בשקית יש קילו. מטבלים את זה במיץ מלמון אחד, כפית חומץ, שתי כפות של זית, חצי כפית קורקום, כפית אמבה, קצת מלח, לערבב, להשחות את זה חצי שעה ולהגיש.
קצר. אני אומר, זה קצר, מהר, טיק טק.
כן. מה זה, להכין את זה?
כן.
כן, אבל אם רוצים להכין אמבה לבד, אז זה קצת ארוך.
להכין
בבית, אם רוצים להכין אמבה לבד, זה הרבה יותר מוצלח מהכנועים, אמבה ביתית. אז נשרים 250 גרם חילבה, החילבה גרוס, לא תחון דק, משרים את זה ללילה, מחלפים את המים, בבוקר משרים את זה עוד שעה, מחלפים עוד הפעם את המים, משרים לעוד שעה. המטרה של השריה, להוציא את המרירות מהחילבה. מסננים, שמים בקערה, מוסיפים תבלין אמבה. יש תבלין מיוחד שנקרא תבלין לאמבה. שתי כפות מהתבלין, מלח לימון, מלח רגיל, כף סוכר, כפית שום קטוש, כמון, וחצי כפית, וחצי כפית פיפי שחור. מערבבים טוב, ומוסיפים מים לפי הצורך. אכיל בסופגת מים. אם רוצים שזה יהיה עם פרי, שם במקורי, המקורית הולכת עם פרי, משרים במים מנגו שלם עם הקליפה למשך כמה ימים עד שבוע, מקלפים, עושים את זה דק דק, ומוסיפים את זה לאמבה. ירקות צירשי, שזה ירקות כבושים, לוקחים שתי גזרים כלופים, שתי מלפפונים, שתי קישואים, אחד לפת, אחד קולורבי, הכל מקולף כמובן, תורסים או חותכים לקוביות גדולות, ואת כל הירקות שמים בקערה, מוסיפים איזה קרובית, ככה פרחים מקרובית, מרבע קרובית, וחצי ראש קרוב חתוך לרצועות, פלפל חריף, מי שאוהב חריף זה מומלץ מאוד, שתי פלפלים בערך, מעבירים הכל ביחד, מעבירים את זה לצנצנת, ומכינים נוזל באיזשהו כלי, בערך 5 כוסות מים, חצי כוס חומץ, רבע כוס מלח, כמה גרגירי אל, כפית אמבה לחמוצים, שתי כפות של שום פרסי כבוש, שום פרסי זה שום גדול, שכובשים אותו,
כן.
אם אין, אם אין,
כן.
אז עשרים שום, שום רגיל. מערבבים ויוצחים על החמוצים. סוגרים את הצנצנת, מערבבים את החמוצים ככה, בשיטת הניעור, מנערים את הצנצנת, וצריכים להשיח שהנוזל מחסה את כל הירקות. אם חסר, מוסיפים מים. משאירים את זה מחוץ למקרר ליומיים, והתור שימוכן. תירשי.
כן.
יש סיפור מדהים שסיפרו מאמר שם. על הנושא של בזל של מל או בזל של מטר שדיברנו. פרופשון המורצחה הכהן, רב ואב בזל ברז'ן. הוא חיבר ספר שוט מאמר שם. הוא היה חסיד צ'ורקל, וגם היה מקורב בזיצ'וי. יש לו גם קשר לירושלים, כי הוא היה פשוט הסבא של אבשולם, שאבשולם נקרא על שמו.
נכון. הוא גם סבא רבא של אשתי.
מה זה?
הוא סבא רבא גם של אשתי. למרשם היה בן שקראו לו רבי צחוק, רבי צחוק חצ'מרר, רבי צחוק שפדרון. הוא היה לו 16 ילדים, בנים ובנות. רב שולם אחד מהם. והסבתא של אשתי היא עוד אחת, היא אחות.
אז הוא בספר שלו, יש לו ספר של המרשם, המרשם הוא רושם בספר סיפור על עצמו, בהקדמה הוא רושם את זה. הוא רושם שם שהיה לו מחלה קשה, שמי שחולה בחולי הזה, הוא נמצא במצב של מחוסר הכרה. והוא ראה שהוא עולה למעלה בשמיים, כך הוא כותב על עצמו, ובזל של מלח דן אותו, והגיעו מלאכים והביאו עגלות מלאות של תורה ואבוידיה, קדושה וצערה, מעשים טובים וכו' וכו' מה שהוא עשה. הגיע ממול המלאך שמקצג, והוא טען ושאל, כל הדברים החשובים האלו נעשו לשם שמיים, והתחיל המצב להתערר. פסקו למעלה שבכזו שאלה צריך לפסוק בזל של מטה. סיפור מה שהוא כותב. הביאו בזל של מטה, הרכב עם אב בזן, ואב בזן אמר, בזמננו, איך שהעולם הזה נראה, עם כזה יצר הרע שיש, איך אפשר לדקדק באדם שמראה את כל חובתו בעולם הזה, בכאלו דקדוקים. וקיבלו את הפסק ודן אותו לחיים. ואמר שם התעורר, והוא החלים, וחזר על הכוחות שלו. אמר שם כותב, הוא החליט לבדוק מי זה היה האב בזן של מטו, מהבזן של מטו שדן אותו.
כן.
הוא התחיל לנסוע לכל צדיקי הדור, עד שהגיע לרבייזק מזיצ'וי. כשנכנס לרבייזק מזיצ'וי וראה את הצורה שלו, התעלף. לרבייזק עצמו גם כי הסתכל עליו אמר שהוא מכיר אותו. זה נראה סיפור מוזר, אבל זה מוטט בספר. ככה שמושגים האלו קיימים.
כן.
אנחנו ניתן מרק קובה ובמיה. מרק מסורתי, קצת שונה, כדאי פעם לגוון. בסיר שמשלים את המרק בגודל מתאים, שמים קצת שמן, מזיבים מצל אחד קצוץ. כשהמצל מזהיר, מוסיפים 200 גרם במיה. במיה צריכים קודם לקטום את הראש שלה, ולהכניס קצת במחוות עם הקטנת שמן, כדי להיבש את הריר. העונה של הבמיה היא בקיץ. אבל מי שמשתמש בבמיה יודע שהיו שומרים במיה לחורף. אתה זוכר הרגע שהיו מחרוזת מהבמיה.
ודאי.
כמו שהיו קונים צעדים פעם לטובישו, את מחרוזת בחוץ, ככה היו עושים מהבמיה, ותלו את זה לרפסת. וככה ייבוש, ובחור בישלו את זה. אבל היום בעולם עדיין יש פריזרים, אפשר לשים לפריזר, גם אפשר להשיג כפוך. יש לנו כל כפוך מחשבים טובים. ולוקחים את הבמיה, מעדים אותה ביחד במצל 10 דקות על אש נמוכה, מוסיפים קצת סוכר, מלח כפית, שתי כפות רסק עגבניות, והפחת מרק וכפית. בנוסף, 2-3 עגבניות חתוכים לקוביות, מעוררים ומעדים כמה דקות, ואז מוסיפים 2 ליטר מים. מרטיפים, תואמים, מתכנים את הטיבול, בין לבשל חצי שעה, ואז להוסיף את הקובה. ההכנה של הקובה, למשווים כוס דריש, עם 2 כוסות מים, דריש זה בורגול דק. משווים 20 דקות, ואז מוסיפים כוס סולת. קצת מלח, מערבבים את זה לבצק. אם זה קשה מדי, מוסיפים מים, ולהפך, אם רך מדי, מוסיפים סולת. נותנים לזה לא למהר להוסיף מים, כי צריך לתת לסולת את הזמן לספוג את המדנוזל. יוצרים מהבצק כדורים בגודל פינג-פונג, ומנהלים מילוי. המילוי מאוד קל הכנה, מחפת גודל נכון, מעדים שתי בצלים, שהם קצוצים דק, מעדים עד שהבצל משחיל, מוסיפים 300 גרם בשר טחון עבה, או קצוץ דק בסכין, מעדים תוך כדי רוב 10 דקות, מקבלים מלח פלפל פפריקה, כף שום קטוש, כמה גיבולי סלרי, קצת בצל ירוק כדי לשים, מערבבים, ומחמים את האש. מכל כדור שגלגלנו יוצרים חור בעזרת האצבע, וסוגרים תוך כדי סיבוב, בשבות הידיים צריכים לחוש שהבשר, המילוי, יהיה במרכז הכדור, ואז זורקים את זה למרק, ומבשלים עוד חצי שעה עד שהקוב יצף למעלה. עוברים לפלטה, ובשבת יש מרק מעניין. נוסעים למרק של הבמיה, ושמים לכל אחת שתי יחידות קוב. כשאנחנו מדברים על קשר לבזו של מעלה, לבזו של מטה, יש סיפור לרבי מסטרופקין, שהיה ליד מלך הישראלית, שהיה בשואה, עליו בשואה יש הרבה היסטוריה. הוא ניצל בזכות הבזו של מעלה. הרבי איבד בשואה אישה עם שש ילדים, כל מה שהיה לו. הוא נלקח לאושוויץ, והוא סבל ייסורים נוראים, מכות, מחלות, אי אפשר אפילו לתאר את זה. הוא עצמו כתב בהקדמה באחד הספרים שהוא הוציא בספר דברי שולם, הוא כתב דברים מצמררים. והיה זמנים שהוא הגיע לשערי מוות, כמו שהוא סיפר יהודי, קראו לו רב שמעון ויזנקר, שהוא היה משרת של מפקד המחנה, איך הוא הגיע לרפרע, אני לא יודע כמה הוא מצא חן בעיני המפקד, ופעם היה שהמפקד נתן לו מגש עם אוכל, תראה לך מה זה במחנה, מגש עם אוכל, ואמר לו, תאכל חצי ותיתן את השאר למישהו אחר. וזה סיפר שהוא אכל והלך לחפש ולבחור מי יהיה המאושר שיזכה לקבל את שאר האוכל. פתאום הורה יהודי שוכב בצד הרצפה, שוכב וממלמל. הוא היה נראה אדם מיוחד, ורב שמעון החליט שכנראה זה האדם צדיק, אז ייתן לו את האוכל. הוא ניגש לו ואמר לו, קח את האוכל בתחיית אבשרה. האיש הזה היה לא אחר משהרד וסטרופקין. הוא מראה להם היה סימן, לא צריך, לא צריך. והוא ישדה את הכל, הסטרופקין רבי, רב שמעון שומע שהוא אומר וידוי. הוא היה במצב של אפיסת כוחות לגמרי. רב שמעון הבין את המצב, שאל אותו אם הוא מסכים, שהוא עצמו יאכיל אותו. אז אין לו עם הראש שהוא מסכים, הוא ברר ברכה, ורב שמעון יאכיל אותו. לאט לאט הוא התחזק והצליח לקום, הוא אמר לרב שמעון, תדע לך שאני נכד של עצם זרוב, ובגלל שהחיית אותי אני מברך אותך שתעבור בשלום את הצרות במחנה ותנצל, וכך היה. בכל פעם שהנאצים תפסו את, את הרבי מסטרופקין, היו תפסו את הרבי שחסה, להתעלם אחרי זה, ונותן לו עונש מלכות. הסדר היה שהוא היה צריך להתחופף, והרימו לו את החולצה, ונתנו לו עם השוט, היו מצליפים במכות. כל פעם שהמכה היה מרים את השוט להנחית עוד הפעם, הוא היה מרמלה אחרת מהבידוי. פעם קרה שתפסו אותה על משהו יותר חריג, ותפקו לו ששתי נאצים ביחד ילקו אותו. שאפילו בשעה שמרים את השוט כדי לתת את המכה, לא היה למנוחה, אלא אחד מרים, אחד מוריד, אחד מרים, אחד מוריד, ואפילו, ועכשיו חבר אמר שאפילו לא היה לזמן להגיד מילה אחת מהוידוי בין מכה למכה. וזה הנקות ממש, ממש, הוא הרגיש עוד חבר שלום, הוא לא נשאר חי. ובאותו שנייה, הגיע קצין לדרגה גבוהה, וצעק לחיילים, תפסיקו מה אתם עושים, ובאמת הם הפסיקו מיד. והוא אמר שאף פעם הוא לא ראה את הקצין הזה במחנה, כל האנשים שם עשו ליד, ומי זה, מה הוא, מאיפה הוא בא, ואיפה הוא הלך. כנראה שיש מושגים אחרים.
ודאי.
הלכנו את קובה של אורז, מבושל, שוקה לחנה, לא צריך להיות מקצועי, פשוט משרים כוס אורז בכוס מים חמים, ורבע כוס שמן. להשרות שעה. להוסיף 150 גרם בשר טחון, ואחד בצל חי, קצוץ דקדק, לטבל במלח פלפל, הפחת מרק וקורקום, להרבב את זה לעיסה, להשעות לשעה, ליצור קופצאות ולזרוק במרק שהמרק רותח. לאיזה סוג מרק שרוצים? למשל את זה 40 דקות, אפשר לטבל את המרק באיזה ציבור שרוצים, אשכנזי, ספרדי, ואת הקובה הזאת אפשר להגיש במרק, ואפשר כמנה ראשונה, ואפשר כתוספת. אתה הכרת הרגלת את הרבי מסטרופקין אישית?
ודאי, ודאי, זה בתשעים כמה פעמים.
זה היה במשורים או
במאה שערים? לא, לא, במאה שערים, במאה שערים.
במאה שערים. הוא היה גר באחווה משהו, לא?
נכון.
אני זוכר שהוא צריך להחלט, זה מצא לי אותו, שאני הייתי מבוא אותו.
אני פעם אחת הבאתי אותו, הבאתי אותו פעם אחת לחברון, היו צריכים רב של פורים, והוא בדיוק חזר מבית הכנסת, הלך לכיוון הבית, אמרת לו, רבי מזיכתך מחברון הישיבה. והוא סיגשן, מזיכתך מזוזון הדרושי, החכים, הלאתי אותו למעלה לישיבה, והוא עמד דרשה בפורים בישיבת חברון. טוב.
היית רשת בדרשה לפעילים, בישיבת פרץ יוסף בגאולה, שאני צועק.
ודאי, בטח.
היה אולם שהנכון פעם שם דרשה, ואמרו לדבר בעברית.
יש שם חתונות באולם הזה.
אז אמרו לדבר בעברית, וכנראה עברית אולי אדמי ידע מה, אז הוא רצה להגיד פרוי, אז הוא חושב שבעברית אומרים פרה. אז הוא אמר, ויקף פרה. וכאילו שם החבר'ה נסעדה, אני אשמח. אז הוא רצה לבקש שלא יפריע לו, אז הוא אמר, לא לעשות לי כוכבים.
לא לעשות לי מה?
כוכבים. איך אומרים כוכבים ביידיש?
שטרם.
שטרם, לא להפתיע. אבל היה יהודי מלא וגדוש, מלא וגדוש. בקיצור, הוא היה קנוי. והוא היה קנוי חוץ מהשיטה של העדה החלטת הספרדית. והוא כל פעם, לעשות חבר של היום סיפר שהאבא שלו כל פעם שהיה רואה משהו, או שהיה מוחה, או שהיה משכנע. אף פעם הוא לא עבר בשקט. פעם הוא הלך בשבת בחום מלכי ישראל לכיוון שיקון הרבנים, השבעה שלו גר שם, בדרך הוא ראה אדם משקה את הגינה. מיד הוא ניגש אליו ואומר לו, שלעשו בשבת? ההוא לא הפסיק, והרבי עמד ועמד ומחר, כפי השבת. האיש התרגש והתחיל להשפריט מים מהצינור עליו, והוא יוציא אותו מכף רגל ועד ראש. כך הרבי עומד ונרצב, אבל לא זז, עד שהוא יפסיק. הסטרופ של הרבי המשיך הלאה, ואחרי כמה דקות הליכה הוא ראה איזה בריון הולך מולו עם סיגריה ביד. הבן שלו, האדמו"ר של היום, היה אז עוד ילד. הוא היה בטוח שאחרי הסיפור עם המים הוא כבר לא יעיז להגיד משהו. אבל זה לא היה שום דבר. ככה כשכולו נוצף מים, ניגש לאיש הזה ואומר לו, אני רואה אליך, ואני בטוח שאם אני אגיד לך שאסור לעשן, שיש איסור גדול לעשן, שלא יצא מתחלה מיד הסיגריה. אני מבקש ממך, אל תעשה את זה, כי זה איסור כמו לעשן. תניח את הסיגריה לאט לאט, שהיא לא תחבר. והבחור הזה נכנע והניח את הסיגריה. בשתי הצדדים היה מצליח. אנחנו כאן חמין של אוף שנקרא בשפה הרקית טבית. חמין שונה, מעניין וטעים. לוקחים אוף שלם, שוטפים אותו טוב ומייבשים אותו. תופרים את האוף מחוץ ומחה, כמו שעושים פעם, משאירים רק פתח מלמטה כדי להכניס את המילוי. אפשר גם לעשות את זה במנות אישיות. מכינים מילוי, במחוות מאדים בצל אחד חצוץ, עם שליש כוס שמן, מוסיפים 3/4 כוס אורז, ומערבים, מוסיפים קורקבן קצוץ, בערך 8 יחידות, אבל קורקבן צריך להיות מבושל טוב קודם. ו8 יחידות קרידים צבועים, חתוכים קטן, מערבים, מטבלים במלח בפלפל אנגלי, וקצת קינמון. לא הרבה, כי הקינמון קצת הוא טעים והרבה הוא מר. פלפל לבן, ננה יבשה, יש לקנות ננה יבשה בחנויות של תבלינים, וקצת אין טחון, חצי כפית. לערבב, לחמות את האש, להוסיף עגבנייה מגורלת ופומפייה. מי שלא אוהב עגבנייה בחמין יכול לוותר על זה, אבל זה מוסיף טעם. להוסיף לעיסה בצעה אחת ולערבב. ממלאים את כל המילוי בתוך העוף מהפתח שהשארנו, וגם את הפתח הזה תופרים. ולהרכיב כסיר. לוקחים כוס ורבע אורז שעברו אשריה במים ללילה, או לפחות לכמה שעות, לשטוף את זה פעמיים כדי שהמילן ירד, ובסיר מתאים שמים 4 כפות שמן, מחממים, מוסיפים 2 בצלים קצוצים, מעל שמים את העוף, ככה תגנים כמה דקות את העוף מכל צד, מוציאים את העוף לכלי בצד, שמים בסיר 3 גזרים בקישור אחד, של חתוכים לחיות גדולות, מפזרים מלח פלפל שחור, פפריקה, מפזרים מעל זה את האורז, ועל האורז מחזירים את העוף. מביאים לרציחה, מפזרים קוביות מכמה תפוחי אדמה, ממלאים מים כדי כיסוי, מרתיחים, מבקשים חצי שעה לאש נמוכה. בזהירות אפשר להוסיף ביצים, לשים מספר סועדים, ולאשר עוד כמה דקות ולהעביר לפלטה. יוצא חמים ממש מיוחד. אנחנו נסיים עם סיפור.
והביצים יוצאות חומות?
מה זה?
הביצים יוצאות חומות?
תנסה שאלה,
תראה. טוב.
אתה יודע שיש כאלו שרוצים לראות שהביצה חומה, אז כשהביצה קשה, מגלגלים אותה לשולחן כאילו שהולכים לקלף. על הקליפה נזדקת בכל מיני מקומות. מעבירים את זה לסיר, אז אתה מקלף את הביצה בשבת, אתה מקלף, אתה מקלף ביצה מנומרת. הקווים ששבור השבע מהקליפה יוצא כהה יותר, והזדדים פחות כהה, ואתה מקלף ביצה יפה.
טוב.
ואנחנו עושים סיפור על פיקחות של דיין בעדה החרדית. בירושלים הגיע אדם לחבר שלו, הוא מראה לו שאתה חוב על סכום גבוה של כסף שהוא חייב לו. החבר אומר, השתגעת? מתי אני בכלל להביא לך פעם כסף? וכזה סכום. על הרבה צוען, אתה חייב לי, על הרבה צוען כלום, לאדבר מוילם. קיצור, על הרבה קרוב לבז. אז האב בז מעבד היה מלחשי צחוק. המלחשי צחוק שואלת את הנצווה, זה החתימה של החייב השתר? הוא עונה, כן, אבל אני לא זוכר בשום אופן שחתמתי ושלביתי. הרב אמר להם, תלכו הביתה, אני אעיין בדין, ומוזר מאוד, תבואו מחר, אני אפסוק. בלילה, הרב הדייה שלח לקרוא לנצווה. הוא שואל אותו, תגיד לי, היה פעם שהלווה הזה, התובע, לבא ממך איזה ספר? הוא עונה, כן, לפני הרבה שנים, הוא לבא לי ספר. הרב אמר, אתה זוכר איזה ספר זה? הוא אומר, כן. אז הוא אומר, לך הביתה, תביא לי מארץ הספר. האיש הולך הביתה, מביא את הספר, והדיין פותח את הספר, והוא רואה שהמקום שכתוב את השם, למי זה שייך? לגזור. אין את החתיכה הזאת. הוא אמר לנצווה, אתה תשתוק, אל תדבר כלום, אני כבר ידע בדיוק מה לעשות. כפיסו למחרת הם הגיעו, ושוב טענות, תשובות, המרסיס הוא לוקח את השטר, ובדק, אם זה מתאים לספר, בדף שגזור. זה פן הפלאים, ממש כמו פאזל, שמתחבר בחזרה. את ההמשך הוא כבר מובן בוודאי. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן ואמן.
ושנזכה לקבל דין אמת, משפט אמת, חסדים, כמו שהדיינים היו.
אנחנו נשמיע, קיילי אטו וידקו, שיר של רבי שניאור זלמן מלאדי, הרבי הזקן.
יפה מאוד.
תודה רבה, רבי משה.
כן, בטח.
אמן, 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 אמן. בשורות טובות, תודה רבה. יאללה טוב להתראות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו נעשה פה הפסקה עם השירים, עם הסיפור של זה, ואנחנו נכנס לסיפור של משנה זו המלאדי. אנחנו מדברים על העדה החרדית הספרדית. העדה החרדית הספרדית היא שלוחה של העדה החרדית אשכנזית, שמיד נדבר עליה. אז בואו נשמע את קולו של הרב יעקב שכנזי, הרי שכנזי שהוא אחד מהדיינים היום של בית הדין של העדה החרדית, כדי שנבין, נשמע קטע משיחה שלו, שנבין את רוח הדברים, מה זה העדה החרדית הספרדית.
תראו כמה האדם צריך להתגבר על מידת הכעס. היה מעשה באברך אחד, שהוא היה צריך להוציא ספר לאור, ולא היה לו כסף. הלך ולקח הלוואה, הלוואה של 10,000 דולר, או יותר, ואיפה יחביא אותה? פתח את אחד הספרים, ושם את הדולרים בפנים, סגר. טוב, אשתו הייתה צריכה לצאת מהבית, וידעה שבעלה צריך לבוא, אז אין להם שתי מפתחות. אז היא כתבה פתק, המפתחות נמצאות בארון חשמל. הבעל הגיע הביתה, רואה שהדלת פרוצה, נכנס פה גנב, לגנב המודעה הזאת הייתה ממש טובה, הוא ראה שהמפתחות נמצאים שם, פתח את זה והפך, גנב. האברך הזה מיד, דבר ראשון שבדק, הלך בתוך בהלה והוציא את הספר, לראות אם לפחות ההלוואה נמצאת, ראה שאין כלום. פתאום הוא ככה התמלא כעס על אשתו, איך את עושה? דבר לא אחראי. אבל אמר, אני לא יכעס. מה יצא לי אם אני יכעס? אני יתיח בדברים, והכסף אני לא אקבל אותו. בשלמה אם הייתי מקבל את הכסף, כן? אז גם כסף נפסית, גם כעס, לא, אני לא כועס. הילדים שלו בדיוק הגיעו הביתה, אמר, בוא ילדים, בוא נרקוד. תחיל לרקוד, לרקוד ולשיר, כל מיני שירים. השכן שומע שהוא שר שירים, אמר, בטח יש לו איזה ירוסין, או ווד, או משהו. אז הוא עלה למעלה, מה קרה? מזל טוב, מגיע, אמר, לא, אני לא ירשתי בד, ולא, אז מה? הוא אומר לו, פשוט מאוד, בא לי כעס, וסיפר לו את כל הסיפור, שהוא לקח הלוואה, והגנב גנב לו את כל הכסף, ועכשיו הוא שמח שהוא התגבר על הכעס שלו, שעכשיו אשתו תבוא, הוא לא יגיד לה כלום, שום דבר, רק יספר לה מה קורה בבית. השכן הזה שמע ככה, יש לו חבר עשיר, סיפר לו, הוא כל כך התפעל מזה, הלך, הביא לו כמה הוא נקח, 10,000 דולר, הביא לו 10,000 דולר, תוך מעטפה שישמח. טוב, הגיע פסח. הבת הייתה מנקה את הספרייה, אז היא באה להוציא ספר, פתאום נפלו דולרים על הרצפה. מה זה? אמרת לי, אבא, אבא, בוא תראה כמה דולרים נופלים. אז הוא הבין שמרוב הבלבול שלו, שנכנס וראה שהבית הפוך, שפרצו את הדירה, הוא לא הוציא את הספר הנכון. נגיד היה חומש שמות, עכשיו כבר נהיה חומש דברים, חומש ויקרא. אז הוא לא הוציא את הספר הנכון. והיא הוציאה את הספר הנכון, וכל הכסף נפל. אז הוא לקח את כל הדולרים, והלך אצל אותו עשיר. אמר לו, תראה, אולי זה מקח טעות, שאני לקחתי ממך, והנה, ברוך השם, מצאתי את זה. אמר לו, תשאיר את זה אצלך, כיוון שכבר נתתי. רואים מפה אדם שהוא לא כועס, מרוויח. זה הרוויח מיד. אבל יש כאלה שמרוויחים עוד כמה זמן, לחכות בסבלנות. כל אחד יבוא על שכרו. נאמר ממש כמה הלכות ריבית קטנטנים, ואחר כך נתחיל את השיעור שלנו. הפסוק, בדיוק קראנו בפרשת השבוע, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. יש מצווה שאדם ייתן הלוואה. יש מצווה. אם כסף תלווה את עמי. ויש מצווה לתת גם צדקה, את העני עמך. אבל כשאתה נותן הלוואה, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אסור לך לנשוך אותו. כמו שאסור להלוות כסף על מנת שיחזיר הלווה יותר כסף, אותו דבר אסור לקבל שום הנאה מהלווה למלווה. למשל, אדם שיש לו קרוב משפחה נגר, ביקש ממנו 10,000 שקל, נתן לו הלוואה. עכשיו, באמצע נתן לו הלוואה לשנה. באמצע השנה הגיע פסח, רוצה לעשות ארונות חדשים במטבח. הזמין אותו, אומר לו, בוא תעשה לי ארונות חדשים במטבח. אם הוא עושה לו הנחה, זה אסור? אסור לעשות לו הנחה. למה? למה אתה עושה לו הנחה? בגלל שהוא נתן לך הלוואה, ואתה עדיין את ההלוואה לא החזרת. איך אתה עושה לו הנחה? אסור. אבל אם הוא קרוב משפחה שלו, הנגר הזה הוא קרוב משפחה, שבלאו הכי, בלי ההלוואה היה עושה לו הנחה, זה מותר. תמיד הנאה שבאה מלווה למלווה, אם היא לא קשורה להלוואה, היא מותרת. אין בזה שום בעיה. הוא היה עושה את זה גם בלי שיגיד לו. יש ריבית שהתורה אוסרת דווקא דרך הלוואה. לומדים את זה מהפסוק הזה, אם כסף תלווה את עמי, דהיינו, אם על ידי הלוואה, אם הנשך הוא בא על ידי הלוואה, זה ריבית מהתורה. זה נקרא ריבית קצוצה. לא תסימון עליו נשך. מה זה לא תסימון? אל תחליט מראש שאתה לוקח ממנו ריבית. זה ריבית מהתורה. אבל זה בדיוק ההפטרה שקראנו בשבת. הייתה עליי יד השם, והוציאני לבקעה, והנה הבקעה מלאה עצמות, והוא יחיה את כולם, ואחד לא קם. אז יחזקאל הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה זה הבן אדם הזה לא קם את חיה? מה לו הבן אדם הזה? הוא היה מלווה בריבית. וכל מי שמלווה בריבית, אומר האריזה, לא קם בתחיית המתים. הלחלוחית שנמצאת על העצמות בקבר, נעלמת בעקבות העוון הזה, עוון ריבית. יש עוד עבירות שהן גורמות לאדם שלא קום בתחיית המתים. כל מי שכופר חד השלום, או אין לו חלק העולם הבא, מי שמבזה תלמידי חכמים, או, אז זה גורם לו שלא יקום בתחיית המתים. לכן, העניין הזה של ריבית מהתורה זה דווקא דרך הלוואה. זה כלל אחד. כלל שני, שצריך להיות שתבוא ההנאה מהלווה למלווה. אבל אם זה לא מהלווה למלווה, אין בעיה. ראובן נתן הלוואה לשמעון, אז אסור שתבוא ההנאה משמעון לראובן. אבל שמעון יכול להגיד לשכן שלו, תעשה טובה, קח 100 שקל, ותשכנע את ראובן שיביא לי הלוואה. זה מותר. למה? תגיד לו, מה הוא נתן לו? 1,000 שקל הלוואה? זה 1,000, זה ריבית של 100 שקל. 100 שקל שהוא נתן ללוי, שישכנע את ראובן, שייתן לשמעון הלוואה, זה ריבית. אני אומר, לא, זה לא ריבית. כי זה לא בא מהלווה למלווה. אם זה היה בא משמעון לראובן, זה באמת ריבית. אבל זה בא עכשיו משמעון ללוי, אדם אחר לגמרי. אז אין בזה שום בעיה. גם כן מותר לאדם לתת סכום חודשי לאדם מסוים, לחבר, שיחפש לו גמחים. הכל גמח שתביא לי, אני אתן לך 100 שקל. אם תשיג לי גמח, אז זה מותר. למה? הריבית היא לא באה מהלווה למלווה. היא באה מהלווה לאדם זר, לאדם שהוא הולך לעשות את כל העבודה הזאת, לכן אין בזה בעיה. אנחנו נמצאים עכשיו בימי ספירת העומר. תדעו לכם שימי ספירת העומר זה ימים גבוהים מאוד מאוד מאוד. הרשש כותב שימי ספירת העומר הם שורש ויסוד לכל ימי השנה כולה. ואיך שאדם מתנהג בימי העומר, ככה תהיה התנהגותו כל השנה כולה. ככה כותב הרשש. מי שרוצה לשנות עכשיו את המידות שלו, להתחיל לשנות את המידות, יש לו שעתה דשמיה גדולה. ואיך שהוא התנהג ב-49 הימים, הבאים עלינו לטובה, כן? יש לנו פחות כבר, שישה שבועות, אז באופן הזה האדם מתנהג כל השנה. לכן צריך לנצל ימים אלו ולהתאמץ בהם מאוד לא לכעוס ולחזק את השלום בית והיחס באישה והילדים, ועל ידי כך יהיה קל כל השנה כולה ובמעט מאמץ מרוויח שנה שלמה. בסך הכל מה יש לך? יש לך 49 יום, כבר ירד מזה שבוע. אז אנחנו צריכים לדעת שהימים האלה הם ימים שאם אדם מתאמץ בהם לעבודת השם, שבחו יעזור לו, הבא לתאר, משעין אותו. וגם צריך לדעת שבגלל שהימים האלה ימים גבוהים, אז בקלות, אם אדם לא ישים לב על עצמו, בקלות יכול חלילה לבוא לידי כעש, בקלות יכול לבוא לידי פגיעה בזולת בימים האלה. למה? בגלל שבימים האלה מתו תלמידיו של רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה לזה. כמו שעכשיו אנחנו נראה, הגמרא בבמות משפרת על הפסוק, בבוקר זרה זרעך ולערב אל תנח ידך. רבי עקיבא אומר, למד אדם תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך. אנחנו לומדים מפה דבר גדול. א', שאדם צריך תמיד להרבות בתלמידים, תמיד צריך לחנך עוד תלמידים ועוד תלמידים, אם הוא כזה שיכול, יש לו מה לתת, יש לו מה לאחרים מה לקנות ממנו, אז הוא צריך ללמד עוד תלמידים ועוד תלמידים, ולא יתייאש. לפעמים התלמידים האלה לא כל כך מוצלחים, יכול להיות שהכיתה הזאת הוא לא יצליח בה, כיתה של שנה הבאה הוא יותר יצליח בה. אדם ילמד עוד. אתה לא יודע איזה הכשר. אתה דבר על הילדים של האדם. האדם צריך להשתדל לא לעצור את הילודה, אלא להמשיך הלאה, להביא עוד בנים ובנות לעולם. כמובן, לתת מרווח של מנוחה לאישה בין לידה ללידה, אבל לא יגיד, יש לי 5 ילדים, מספיק, זהו, יעשה חשבון, איך אני אחתן אותם? הוא, 5 ילדים, זה ככה, זה ככה, אין לי, מאיפה יש לי? אז אני לא אביא עוד ילדים, לא, זה לא, בחייתה מחתן אותם, הקדוש ברוך הוא מחתן אותם. זה יכולים לספר כל אלה שחתנו ילדים, ושילמו ונתנו ונדוניה טובה, נתנו הרבה כסף, בכל זאת ברוך השם. הקדוש ברוך הוא, שערי חתן וקלה זה שערים שאי אפשר להבין אותם. רק מי שחש את זה על בשרו יכול לדעת איך שהקדוש ברוך הוא עוזר בסייעתא דשמיא. לכן לא לעשות חשבונות אישיים, אלא בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך. עוד רעיון יש פה, רעיון גדול מאוד. אדם לפעמים יש לו בן או שני בנים או בת שעושים לו בעיות, הם לא הולכים כל כך בדרך השם, הם לא מחונכים כמו שצריך. אדם אסור לו להתייאש, ייתן להם מושר פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, בכל מיני דרכים, בכל מיני אופנים, ישתדל להרבות עליהם רעים, יבקש מהחבר שלו שיזרוק לו מילה, שישמע להורים שלו וכו'. הרבה ברוך השם עלתה בידם, ועם השבלנות והאורך רוח שלהם הצליחו ליישר את הילדים ולהחזיר ושבו בנים לגבולם. לכן אדם לא צריך להתייעץ. זה מה שמלמד אותנו. בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך. המוסר תמיד יתפתף. פעם אחת זה יועיל, פעם אחת זה יבקע את האבן. אבנים שחקו מים, המים הם שוחקים את האבנים. הם מטפטפים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. זה רבי עקיבא התפלא, איך יכול להיות שיש חור באבן? אמרו לו, עקיבא, אי אתה יודע, אבנים שחקו מים? הרי אתה בגיל 40, בוודאי למדת בתלמוד תורה. הוא לא למד, אבל הם אומרים לו, למדת מקרא, הרי שלומדים מקרא ואחר כך משנה ואחר כך גמרא. אתה לא יודע את הפסוק באיוב, אבנים שחקו מים? שבכי הטיפה הראשונה עשתה את הכל? לא. טיפה האחרונה עשתה את הכל? לא. כל טיפה עשתה משהו. כל מילה, כל מושר שבן אדם נותן לילדים שלו, אבל נותן את זה בצורה יפה, אפילו שהוא, הילד בכלל לא שמע אותו, חצי מילה פה וכבר יצא החוצה, או שנכנס לחדר, או שהלך לישון, זה לא משנה. הוא שמע. מתי זה יפעל, אתה לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא יודע איזה מהם יחשב. אמרו חזל, 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, מגפת ועד אנטיפרש, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם.
אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. זה הקטע קטן מתוך שיחה של הרב יעקב אשכנזי. אנחנו נחזור על זה פעם אחרת, בהזדמנות אחרת. נצא לפה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
העדה החרדית. העדה החרדית היא זרם בתוך הציבור החרדי. יסודה של העדה החרדית היה בין השנים 1921-1920. זאת אומרת, תף ריש פי ותף ריש פי. א', בתחילת שלטונו הניג המנדט הבריטי את חוקת הקהילות, שקבע כי לכל עדה בארץ זכות ניהול עצמי, כאשר את העדה היהודית ייצג הוועד הלאומי, שהוכר בידי הרבנות הראשית לארץ ישראל, בראשות מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בוועד הלאומי היה רוב גדול לציונים, ובקרב הציבור החרדי שערו אז שתי גישות מנוגדות באשר ליחס כלפיו. הגישה המתונה שהובילה את הרבנות הראשית גרסה כי יש לפעול במסגרת הוועד הלאומי, אך הגישת הקיצונים בירושלים היה בראשם הרב זוננפלד, גרסה בידול מוחלט מהציונים, בעקבות ניצחון הציונים בבחירות לוועד הלאומי, בעיקר בשל שיטת הבחירות האזורית, פרשו הרב זוננפלד ואנשיו מהוועד הלאומי, הקימו עדה נפרדת בשם ועד העיר האשכנזי, שבהמשך שונה שמה לעדה החרדית, שקיבל את הכרת שלטונות המנדט, אשר הניקו לה זכויות של עדה נפרדת. בראשיתה נחשבה עדה אחרת כסניף הירושלמי של תנועת אגודת ישראל העולמית, ובראשה עמד הרב מוישה בלוי, ומראשיתה פעלו בשני זרמים מנוגדים, הזרם הירושלמי הקיצוני שבני היישוב הישן, והזרם של אגודת ישראל בחוץ לארץ, בעיקר בפולין. במהלך שנות ה-20 התגברה העלייה לארץ ישראל של יהודים חרדים מפולין וממזרח אירופה, והבדלים בין הגישות התעצמו, בעוד בני היישוב הישן ביקשו לשמר את אורח החיים הישן, והתנגדו בין השאר להקמת בתי ספר לבנות, הרי שהעולים מפולין ביקשו להקים בתי ספר בית יעקב. חילוקי הדעות שהתבטאו באופנים שונים, החקר הגדול בין הזרמים היה בשאלה של יחסה של העדה החרדית עצמה אל המוסדות הציוניים, שנתגלה בחריפות לאחר מותו של מייסד העדה החרדית, הרב יוסף חיים זוננפלד. גם אגודת ישראל עצמה הייתה אש שסועה, וחילוקי דעות קשים שררו בין אגודת ישראל לירושלמית בראשותו של הרב משה בלוי, ובין אגודת ישראל העולמית בראשותו של דוקטור יצחק ברויר מגרמניה והרב יצחק מאיר לוין. חילוקי הדעות החריפים בין אנשי אגודת ישראל ואנשי היישוב הישן החריפו, וקבוצת קהנאים העדה החרדית בראשה הרב עמרם בלוי, אחיו של מוישה בלוי, הקימו בשנת 1935 קבוצה חדשה בתוך העדה החרדית בשם חברת החיים, אשר בשנת 1938 שינתה את שמה לנטורי קארטה. אז נטורי קארטה כבר קיימת ב-1938. בחודש טבת תשד, 1944, התקיימה אסיפה של העדה החרדית בפתח תקווה, ובכינוס היה רוב גדול לאנשי אגודת ישראל, מחוץ לארץ, תומכיהם. לכינוס הוזמן הרב פנחס אפשטיין, רבני העדה החרדית, והיחס אליו היה שולי ומזלזל. הרב אפשטיין ראה ביחס אלו פגיעה באגודת ישראל, והוא החליט גם הוא שהוא מצטרף לעדה החרדית. בהחלטה לאחר מאורעות תרפ"ט, מחה בית הדין של העדה החרדית על כוונת ראשי היישוב להצהיר על בעלות הערבים על מתחם הכותל המערבי. בהחלטה נאמר שהכותל המערבי שייך לכל עם ישראל, בכל מקום שהם, ואיש אינו מוסמך לשום ויתור בשמם. ודברי הבדץ, מוטב שיחתמו על ביטול הצהרת בלפור, ולא חס ושלום הערבים שיהיו בעלים על הכותל המערבי. גבת בית הדין של העדה החרדית, הרב יוסי דושינסקי, הופיע בפני ועדת פיל, ואמר שליסוד ההכרה במציאות שבזורי עם התורה מרגישים את עצמם עד היום, כבנים של ארץ הקודש, ניתנה הצהרת בלפור. ואין לבדוק כל אחד אם הוא חרדי או לא. בעבר ההשקפה של העדה החרדית הורכבה מתערובת של שתי גישות שונות, ההונגרית והבריסקאית, מה שקראתם מדי בריסק. הגישה שזוהתה עם הזרם הבריסקאי התנגדה לציינות ולמדינה עקב זהותה החילוני. העדה החרדית מתנגדת לגילוי העדה לפלסטינאים, הפגנות תמיכה בהם והתעוררות עם מנהיגיהם, פעולות שמבצעים חלק מאנשי נטורי קרתא. וככה יש שהעדה החרדית הולכת ומתעצמת בירושלים, היא גדלה, חלק גם פורשים ממנה, חלק מאנשי ירושלים, גם חסידות קלין למשל, שחסידות קלין סטולין שהייתה שייכת בעבר לעדה החרדית, עד שאדמו"ר החליט לקחת תקציבים מהמדינה, אז חלק מהחסידים הקימו את קהל חסידי ירושלים, שהוא מיעוט קטן, אבל החלק המרכזי והגדול והאחר הלך ביחד עם כבוד קדושת אדמו"ר מקלין סטולין, והם התרחבו וגדלו עם סניפים בכל הארץ ובעולם. ופה גם ההזדמנות לברך ברכת מזל טוב את כבוד קדושת אדמו"ר מקלין סטולין על הבר מצווה של בנו של נכדו הראשון, יזכה לראות רוב נחת ממנו ומשאר הצאצאים. בדץ העדה החרדית הספרדית. בית הדין נוסף שהוא כפוף לעדה חרדית מבחינה מנהלית הוא בית הדין של עדה החרדית הספרדית. את הבית הדין הקים הרב ארון בצלל. רבני בית הדין מעבר היו הרב צדקה חוצין, רבי יעקב מוצפי, רבי חזקי שרק אלבושטם אדמור מסטרופקוב ורבי יוסף סוסו הכהן. כיום מכנים בו הרב ארון עוזיאל רחמים, שהוא אב בדין, שהוא אחיינו של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון שהיה בארץ ישראל, הרב עובדיה יונה, הרב אפריאל רוזוליו. לבית הדין יש גם בית הוראה, בו מכנים כמוצים בין היתר, הרב יעקב שכנזי, ששמענו אותו, הרב יצחק טורג'יאן. מספר המשתייכים לעדה החרדית הספרדית מועט, אך בכנסים רבים של עדה החרדית מזמינים רב ספרדי, בדרך כלל הרב דוד בצרי או הרב יעקב משה הלל, שאינם בעברית לטובת הספרדים, שאינם מבינים יידיש, לזרם ששייכים תלמודי התורה יאבץ, תלמוד תורה קריית ספר, וכן בית ספר לבנות שנקרא בנות יהודית. אנחנו נצא לעוד שיר אחד של הרבי הזקן בנתניה.
ניגון צמא לך נפשי. נשמע כעת את הניגון כפי שמבוצע על ידי ניחוח.
Come on. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אז מי היו הדמויות שהיו בעדה החרדית הספרדית? רבי צדקה חוצין. נפטר בראש חודש אייר תפשין כ"א מתלמידיו של הרב יוסף חיים הבן איש חי. הוא נולד בחודש שבט, חד שבט תפריש למדוו, בבגדד לרבי משה חוצין, דור חמישי לרבי צדקה חוצין הראשון בעל צדק ומשפט, למד בישיבת מדרש בית זליחה בעירו בבגדד, בין היתר אצל הרבי אלישע דנגור, רעבד בגדד, ונחשב לאחד מהתלמידים הגדולים של הרב יוסף חיים. ניסה לבד דודו רבי אברהם צדקה. כמוהל מומחה יצא למרחקים כדי למול ילדי ישראל, בלי שלקח שכר על פעילותו, סירב לקבל משרה רבנית, היות שנזר שלא להשתמש בכתרה של תורה, הקים שיעורי תורה לתלמידים צעירים ושכר עבורם מורים, יסד שיעורי תורה למבוגרים, לימוד ולימד בעצמו אותם, נלחם באנשי הקהילה בבגדד שהקימו, ביקשו להקים לימודי חול, להכניס לימודי חול לתוכנית הלימודים במדרש תלמוד תורה, ופשוט העניין של הכסף, תקופה ממושכת עמד בודד במערכה, לבסוף הלימודים המשיכו לתארת הקודש. בשנת תפריש פיבב עלה לארץ ישראל, גר בירושלים והקים את בית הכנסת בשם שמש צדקה, כמו כן כיהן כדיין בבית הדין של עדה חרדית הספרדית, נפטר בערב שבת ראש חודש אדר תשכ"א 1961, הוספד על ידי רבני ירושלים ונקבר בבית הקברות סנהדרין בירושלים. מתלמידיו הרבנים הראשיים יצחק ניסים ומרדכי אליהו, קרובו הוא הרב יהודה צדקה, זכרון צדיק קדוש לברכה, והרב יעקב מוצפי. הוא הוציא ספרים, בין השאר הספר שלו נמצא נרדמים. ואנחנו הולכים לדמות נוספת. יחזקאל שרגא ליפשיץ אלבשטאם, הרב הצדיק, אדמו"ר השלישי מסטרופקו, מייסד חסידות סטרופקו בארץ ישראל. הוא נולד בצ'כוסלובקיה, בנם של בסוכו דוב ליפשיץ מאונגוואר, מתצעי רבי אלי ליפשיץ, בעל אריה דבילאי, ובעל הביתו של רבי אברהם שלום אלבשטאם, מייסד חסידות סטרופקו, ובנו של רבי יחזקאל שרגא אלבשטאם משינבה. למד בישיבתו של רבי יוסף גרינוולד באונגוואר, בישיבתו של הרב יוסף אלימלך כהנא מאונגוואר, וכן למד אצל דודו רבי מנחם מנדל אלבשטאם, של הימים כיהן כאדמו"ר השני מסטרופקוב. לאחר שהתייתם מהוריו, גדל אצל דודו רבי מנחם מנדל, אימץ את שם משפחתו, נישא לביתו של רבי יצחק ראובן עבד צ'רנה דוניץ, לאחר נישואיו התגורר בבית חותנו והתמנה כרב היער יבלונקה, כמו כן הוא כיהן כדיין ומורה צדק, שקהילת ברקסס, ביות ברקסס היה, ביותו ברקסס, היה קשור לארון ידידו. בשואה היה במחנה הריכוז אושוויץ, ואשתו וששת ילדיו נספו. לאחר מלחמה כיהן קרב מחנה הקוראים בבומברג ופרנקוניה, ניסה בשנית עם בת הרב יחיאל מיכל עבד בושקביץ. בתחילת שנת תש"ט עלה לארץ ישראל, השתקע ברמלה, שם הקים את בית המדרש דברי חיים, עסק בהפצת היהדות בעיר, בשנת תש"ג עבר לירושלים, התגורר בשכונת גאולה, יסד בית המדרש של חסידי סטרופקוב בשכונת מאה שערים. כעבור זמן הוא מקים בית מדרש נוסף של חסידות בבני ברק. לאחר פטירת דודו אדמו"ר מנחם מנדל, בשנת תש"ד מונה לאדמו"ר מסטרופקוב, כהן את חסידות סטרופקוב בארץ ישראל, יסד בירושלים ישיבה ועמד בראשה, שימש כפוסק הלכות והתמחה בנושאי עירובין ומקוואות. האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבאום מינה הוא כאחד אחראי על העניינים שלו בענייני המקוואות בארץ, בארץ ישראל. על אף היותו אשכנזי, התמנה לכהן כחבר העדה החרדית הספרדית. וכעבור זמן התמנה לראש הבית דין לענייני גיור. היה מראשי משמרת הצניעות בירושלים. מלבד הספרים שלו בהלכה ובדרוש בגדה, הוציא גם קונטרסים הלכתיים רבים ושונים, בהם עניינים מקוואות, מצות יד, ארבעת המינים, שמיטה. בשנת תש"ט הוציא את ספרו של דודו רבי מנחם מנדל, בדברי מנחם אונגוואר, וכעבור עשרות שנים נמצא כתב ידו על ידי יהודי שביקר במקום. הם שלבו מהדורה חדשה של הספר דברי יואל, ספר דברי שלום, יצא רק בשנת תש"ג, וזה ספר מאוד מיוחד. הוא נפטר בו' כסלו תש"ני, נקבר בהר מנוחות בירושלים בסימוך לקבר דודו רבי מנחם מנדל. בנו רבי אברהם שלום מסוכו דוב ליפשיץ אלבשטאם התמנה לאדמו"ר מסטרופקוב, חתן עם הרב יעקב מוסקוביץ', אדמו"ר משץ בבני ברק, והרב אהרון רוזנברג. אנחנו מדברים על הדמויות של, של בית הדין לדעה החרדית הספרדית. הדמות בולטת מאוד שם היה רבי יעקב מוצפי. הרב יעקב מוצפי נפטר בתשמ"ג, היה מקובל ורייבת של העדה החרדית הספרדית בירושלים. הוא נולד לרבי עזרא ומזל טוב בבגדד בשנת 1900. את רוב חינוכו קיבל מידי סבו, הרב משה מוצפי, ובהמשך החל ללמד בבית מדרש בית תלמוד תורה לצד רבי סולמן מוצפי. בבגרותו עבר ללמוד בישיבת מדרש בית זליחה, שם למד תורה מפיהם של המקובל רב אפרים הכהן, אביו של חכם שלום הכהן, מישיבת פורת יוסף של היום, רב שמעון אגסי, רבי צדקה חוצין. לאחר שהרב ששון דן גור, חותנו של הרב מוצפי, הקים את ישיבת דורשי תורה, החל הרב יעקב מוצפי ללמוד שם לצד רבי סלמן חוג'י אבודי. בשנת 1000 תפשין, בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהחילו הפרעות של יהודי עיראק, הפרוד ביהודי עיראק, פתח הרב את שערי בית מדרש בית זליחה, כדי לחסם בו את היהודים הרבים שגרשו מבתיהם. הרב מוצפי אף גייס למענו את תרומות משאירי הקהילה. בשנת 1000 תפשין דלף עלה לארץ ישראל, התיישב בירושלים, זאת לאחר שביקר בחודש ימים, לאחר שביקר בחודש ימים בארץ, אצל רבו רבצת רב חוצין, לאחר עלייתו קבע את מקום לימודו ותפילתו בית הכנסת שמש זקה, שם הוא כיהן כשליח ציבור, כראש ישיבה למעלה מ-30 שנה, כמו כן, כיהן כרב, כאב בית דין של דרך הרדת הספרדית בירושלים, עד יומו האחרון. נודע כמתנגד חריף לציונות, גם עשר השתתפות בחירות, ונפטר בית ג' תמוז תשמ"ג, הוא כבן 83, נקבע בחיקת הספרדים בהר הזיתים, על שמו רחובות בירושלים ובביתר עילית. דמות נוספת הוא רבי יוסף כהן, רבי יוסף כהן סוסו. הרב יוסף סוסו הכהן. הרב יוסף סוסו הכהן היה רב בתוניס, רבה הראשי של העיר ג'אבס, ואב בית הדין שלה, כמו כן הוא היה סגן ראש אבות בתי הדין בעיר הבירה תוניס, וחבר בית הדין החרדי הספרדי בישראל. הוא נולד, כמו שאמרנו, בג'אבס בתוניסיה, לשאול ורחימה הכהן, מוצאה של המשפחה מהעיר ג'רבה, בדרום תוניסיה. משפחת הכהן הייתה משפחת כהנים אבריש, המיוחס לפי המסורת היהודית די תוניסיה לרבי ישמעאל כהן גדול ולעזרה הסופר. בצעירותו למד אצל רבי חיים חורי ורבי פרג'י אלוש. סוסו הכהן ניסה לשושנה ונולד להם בן אריה, לפרנסתו התקיים מבחירת ספרים. את רוב זמנו הקדיש ללימוד תורה, בשלב מסוים התמנה לראש ישיבת בית דוד בשכונת מנזל בג'אבס. בשנת תש"א 1941 נאלץ לעזוב את העיר, עיר הבירה תוניס, ובשל מחלת הבן שלו שנפטר כעבור זמן קצר. בתוניס לימד תלמידים ישיבת חברת התלמוד המקומית, ובית הכנסת לאחר תקופה התמנה להיות סגנו של הרב הראשי של תוניס, הרב מרדכי קמוס עמיס הכהן, וכראש הרכב בית הדין הראשי. הוא עלה לארץ בשנת תש"ח ורעייתו והתיישבו בבאר שבע. הוא שמח בהקמה בהתחלה של מדינת ישראל, הביע זה בספר שלו כיסא דה פסחה, במילים תהילה לקל, עכשיו שזכינו להיות תחת ממשלה ישראלית בארץ נחלת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. כשהגיע לבאר שבע, הקים בית הכנסת גדול בשכונה ד', שהיה בית הכנסת הראשון בשכונה לעדה הטוניסאית, התמנה כחבר בית הדין של עדה החרדית הספרדית, שמושבו בירושלים. בארץ קיבל מרבנים את התואר זקן חכמי ורבני תוניסיה בישראל, היה נשיא הקרן של התפסת ספרי רבני תוניסיה. הוא נפטר בגיל 90 בבאר שבע, בבית ביאר תש"מ, ואז כשהוא היה חבר עדה החרדית, הוא עזב את כל העיסוקים, את כל הקשר שלו למדינה. בשנת תשמ"ו קראו שם רחוב על שמו בבאר שבע, ותלמידיו הוציאו את ספרו, אסוך השמן, והוא הוציא, הספרים שלו זה כיסא דה פסחא, מפתח יוסף, חיים ביד, רפחי שושנה, וכן הלאה. יעקב שכנזי ששמענו אותו, הוא יליד תוניסיה, תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם ספרדי, מרבני העדה החרדית הספרדית, הוא תושב שכונת בית ישראל, הוא נשוי לביתו של הרב הגאון הצדיק, רבי לצד כראש ישיבת פורת יוסף, בצעירותו למד אצל הרב חנן פרלמוטר מישיבת נוברדוק שבחדרה. הוא למד אחרי ניסויים שלו אצל הרב ניסים הררי בכל אחידה בירושלים. לאריכות ימים ושנים הוא היום מה שנקרא מהמורי צדק החשובים שידעה חרדת ספרדית. עד כאן, תודה רבה לכם על ההזנה, המשך הזנה טובה ונעימה, ואנחנו נפגש בסיפורי ירושלים נוספים בעזרת השם בשבוע הבא. לילה טוב וכל טוב, תודה לישראל בן צבי, למנדי אור שם בבני ברק, תודה לכולכם, לילה טוב.
נשמע כעת את הניגון כפי ששרו בהתוועדות עם הרבי ושרים אותו בימים נוראים.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
קול חי, תמיד איתי.